אמר הכוזר, אמנם כבר העירות הערותיך ומשלת משליך, יפה העירות ויפה המשלת, אבל לפי זה צריכים היו להימצא בקרבכם יותר מאשר בקרב עמים אחרים עובדי אלוה מתוך פרישות ומזיעות. כלומר, אם אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש, אם אתם כלב באומות, כלב באיברים, ככה ישראל באומות, אם כן היו צריכים למצוא אצלכם יותר כהנים. חבר'ה, נו תפסיקו. יותר כהנים שעוסקים בפרישות. הדוגמה הקלאסית של כהן זה שהם עוסקים בפרישות, בסיגופים. זה הדוגמה שהכיר הכוזרי. פרישות ונזירות. אמר רחבי, צר לי לראותך שוכח את השורשים אשר הקדמתי לך. כבר הודית בהם. האם לא הסכמנו כי אין להתקרב אל אלוה כמעט די מעשים אשר ציווה להם. הלקח המרכזי של המאמר הראשון היה שאין להתקרב לאלוקים רק בדרך שהקדוש ברוך הוא מכתיב. אדם לבד משכלו לא יכול להגיע למצוא את הדרך להתקרב לאלוקים. זה היה גישתו, זה החידוש בתפיסתו של יהודה לוי, לעומת כל האחרים, כל הרמב״ם, רסגיגון, כל אלה שאומרים ש... המגמת התורה הוא מגמה חינוכית ועקרונית, אולי גם אדם יכול היה לדעת. כלומר, כן, זה הרי היה מוסכם אצלך. החושב אתה כי הקרבה לאלוה היא על ידי רגשות כמיהה, רוח נמוכה וכדומה לאלה? אם אתה חושב כמובן שהדרך הפרישות היא הדרך להתקרב לאלוה. הוא לא אמר פרישות, וכאן מתוך כוונה הכניס כאן בפיו את המשפט רגשות כניעה, רוח נמוכה, כדומה לאלה. אמר הכוזרי, אמנם כן, ובצדק. ומן זה קראתי בספריכם כאמור, מה השם אלוקיך שואל ממך, קים ליראה את השם אלוקיך. ומה השם דורש ממך, כי מסות משפט, עבד חסד, וצניע לכת עם אלוהיך. מאמרים רבים אחרים כיוצאים ואלה. אתנח מלא עם ציוויים כאלה. מה זה יירא, מה זה צניע לכת, אמר רחמה. אלה וכל הדומים להם הם החוקים השכליים. אך הללו אינם כמהצות והקדמות לתורה האלוקית, הקודמות לה בטבע ובזמן, אשר בלעדיהם לא תיתכן כל הנהגה בכל חברה מחברות בני אדם, עד כי חברת שודדים לא ייתכן שלא תקבל שלטון הצדק בדברים שבינם לבין עצמם, בלא זה לא תתנית חברותם. הנושא כאן בפרק הזה, היחס בין המצוות השכליות ובין המצוות איך קורא לזה? השמיות. אחרב סגיגון היא, נדמה לי, הוא קבע את המונחים האלה. זה מקביל, אבל לא לגמרי, מצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין אדם למקום. מצוות שבין אדם לחברו הם כולם נכנסים בגדר המצוות השכליות. מצוות שבין אדם למקום יש חלק וחלק. קביעה לאלוקים, הכרה טובה, לדעת הרמב״ם זה בכלל מצוות השכליות. עכשיו, מדי פעם נתעוררו שאלות גם אצל קדמונים וכמובן אחר כך בתקופת משכילים, מה המגמה העיקרית של התורה? אומר מה היחס בין מצוות שכליות למצוות שמיות. אם תסתכלו, תפתחו את המשנה הראשונה בפיה, אלו דברים שאין להם שיעור, תראו שם בצד, יש כאן ש"ס, ש"ס אין כאן. את הברכות, זאת אומרת. אומר כאן פירוש הראש בפרק במשנה הראשונה של פיה. במשנה כתוב אלה דברים שאין להם שיעור, הפיה, ביקורים ורעיון, גמילות חסדים ותלמוד תורה. אלה דברים שאדם אוכל פרי טמבל המזל וקרן קמת עולם הבא, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, עבד שלום אדם וחברו, תלמיד תורה כנגד כולם. זה משנה בפיה. אומר על זה הראש, ושכר המפורש בהם הן הפירות, מה שאין כן בשאר מצוות אומרים היום לעשותם ולא היום ליטול שכרם, אל עולם הבא. ובגמרא פרחינן לשילוח הקן נמי כתיב למה ייטב לך ברכת ימים, ומפיק מאח קרא אמרו צדיק כי טוב כי פרים עליהם יאכילו, כי יש צדיק טוב, יש צדיק שינו טוב, וטוב לשמיים וטוב לבריות, זהו צדיק טוב. טוב, על זה נאמר כי פרים עליהם יאכילו, כי הקדוש ברוך הוא, שימו לב, חפץ יותר במצוות שיעשה בהם גם רצון הבריות מביצוות שבין אדם לקונו. זה ביטוי חריף. הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מצוות שבין אדם, שגם בני אדם נהנים מזה, שגם טובה לבני אדם, מה שמצוות שבין אדם לקונו. אבל אף על פי כן, עדיין זה לא אומר מבחינת המעמד שלהם מה היחס בין זו לזו. תכף נראה לפי תפיסת רבי יהודה הלוי. זה מה שמשותף כנראה לכולם. שבלי התשתית הזה של מצוות שבין אדם לחברו אין חשיבות רבה למצוות שבין אדם למקום. לא נגיד אין חשיבות, אלא כאשר הברירה עומדת לו לפני אדם, או מצוות שבין אדם למקום, מצוות שבין אדם לחברו, לו תצייר אפשרות כזאת, אז להעדיף מצוות שבין אדם לחברו, שיש בהם כבר, שהם בעצם כל מצוות בין החברו הם גם מצוות שבין אדם למקום, אבל יש בהם גם היסוד הזה. אבל מבחינת מעמדם, אז סובר רבי יהודה הלוי כך. המטרה של התורה, הדביקות בעניין אלוקים, השרת השכינה, כל זה נעשה על ידי המצוות השמיות. כפי שהוא קורא לזה, התורה האלוקית. כל מה שדיברת עד עכשיו, דיברת על ענווה ועל צניעות ועל פנייה, נראה עוד פעם, אלה וכל הדומים להם הם החוקים השכליים, אך הללו אינם כמהצעות והקדמות לתורה האלוקית. כלומר, זה צריך להוביל לתורה האלוקית אל המצוות השמיות, הקודמות לה בטבע בזמן. המצוות, החוקים השכליים, הם קודמים באופן, מבחינה הגיונית, וגם מבחינת הזמן, קודמים למצוות אלוקיות. אשר בלעדיהם לא תתאחן כל המגע בכל חברה מחברות מאלה. זה על הבית. המצוות שבין אדם לחברו הם על הבית, בלי זה שום חברה לא יתקיים. אבל באה התורה ומוסיפה מעל לזה. המטרה היא להגיל אותן התורה האלוקית. עד כי גם חברת שודדים לא ייתכן שלא תקבל שלטון הצדק בדברים שבינם לבין עצמם, ולא זה לא תדמית חברותם. גם חבורת שודדים, יש להם חוקים משלם, חוקי צדק משלם. הם לא מקיימים את הצדק ביחס לאחרים, אבל ביניהם חייבת להיות איזה מין חוקת צדק, איזה מנהגים של יושר, כי אחרת אם לא יכולים איש את רב חיים לא, אבל בלי זה שום חיים לא יכול להתקיים. רק אם כן, למה הנביאים צעקים בעיקר על, על אותם המצוות שבין אדם לחברו? רק כאשר הימרו בני ישראל עד שהתחילו להקל במצוות השכליות ובדרכי התנהגות אשר אין כל חברה יכולה להתקיים בלעדיהם, כאשר נוצר מצב כזה שישראל הזניחו את המצוות היסודיות, מצוות שבין אדם לחברו, שבלעדיהם שום חברה לא יכולה להתקיים, וזה הדברים האלמנטריים, כמו כאשר לא יוכל היחיד להתקיים בלא סיפוק צרכיו הטבעיים, מחל ומשתה ותנועה ומנוחה ושינה וקיצה. זה הלחם. ואם זה החזיק עוד בעבודת הקורבנות ובדמות לה מן המצוות אלוקיות השניות, מה, את התשתית הם ביטלו, בכל אופן לא קיימו את המצוות של נחמרו, והחזיק עדיין בקורבנות. אמר להם הודיעם אלוה, כי היה מסתפק בפחות מזה. ואמרו להם, מי יתנו שמרתם את המצוות אשר החברה הפחותה והשפלה ביותר מקבלת עליה, בין הצדק והטבה לזולת, והודעה ללא על חסדו, מה נכלל בכלל השכלים, גם בן אדם וחברו, גם הודעה לקדוש ברוך הוא, הכרת הטובה. ואתם במקום זה, את זה הזנחתם, עשיתם והלכתם לקורבנות. אז אומר כאן הרב יהודה הלוי, כי התורה האלוקית לא תשלם כי אם לאחר שלימות החוקה החברתית והשכלית. ובחוקה זו כבר נכללו מעשי הצדק והודעה על חסד אלוהיו. ואיש החסר כל אלה, מה לו? כי יביא קורבנות או יקיים מצוות השבת והמילה ודומיהם, אשר השכל אינו מחייבם ולא דפן. הוא אמר כאן משפט חשוב מאוד, וזה צריכים להבין ולא להבין, להבין אותו נכון. כי המצוות, התורה האלוקית לא תשלם כמלאחר שלימות החוקה החברתית והשכלית. מה? היא תשיג את מטרתה, התורה האלוקית, או המצוות האלוקיות, כאשר התשתית בסדר, כאשר מקיימים את המצוות השכלית. עכשיו בוא נשאל, מה פרוש תשלם? אם פירושו של דבר אין ערך, אדם שלא אומר למישהו, אני יודע לי, נתפס בחוב מיבירות, בין אדם לחבר לו בסדר. יש ערך לתת לו כזית מצא שיוכל מצא? או יש ערך להגיד לו שישמור שבת? או להגיד שזה אין לזה ערך. מבחינה הלכתית, אנחנו אומרים, אין עבירה מחבה מצווה ואין מצווה מחבה. אתה, אדם חייב, שום פטור אין מלקיים את המצוות הגדולות, גם מי שלא מתנהג בסדר בדברים אחרים. בכל המצוות הללו שאנחנו מקיימים, יש כאן שני אלמנטים. יש דבר אחד, הציווי, זה מחייב אותנו, לא כל קשר עם המטרה האלוקית של המצווה. ואחר כך יש המטרה של המצווה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לה, מה שרוצה להשיג מאיתנו. מבחינת המטרה, מטרת המצווה לא תושג רק כאשר התשתית בנויה בסדר. רק כאשר אדם מקיים את כל המצוות היסודיות. בלי זה מטרת השבת והקורבנות לא תושג. אבל מבחינת חיוב אנחנו חייבים, משום שכך הקדוש ברוך הוא ציווה לנו, לא כל קשר למטרה. ויש מראשונים משמע שבזמן הזה כשלא מקיימים את כל התרי"ג מצוות, אז המטרה העיקרית של המצוות לא מושגת באמת, רק כאשר מקדש על מכונו, ואנחנו חייבים לקבל את המצוות משום שכך צורה כדובה. ודאי שיש לכל מצווה יש עוד איזה טעמים שחלק מהם ידועים לנו, חלק בלתי ידועים לנו, אבל כשהוא מדבר לא תשלם, אין הכוונה, זה משחרר את האדם מלעשות את הדבר הזה, אלא הכוונה שבלי זה מטרת השבת או מטרת המצוות האלוקיות לא תושג בלי הדברים היסודיים הללו. הלוהן המצוות שנתייחדו בין ישראל כתוספת על המצוות השכליות. ועל ידם הגיע להם מעלת עניין אלוקים. ואם לא יביא טוב. אם ישראל זכו לעניין האלוקי להשרת השכינה, ונדרש מהם לקיים עוד מצוות, אז אלה מהמצוות של אדם אדם מגיע לו את המטרה האלוקית. כן.
אומרים לימוד תורה כנגד שבת כנגד כולם.
מה?
זה למצוות שניות. זה פגש מיתר למצוות השניות.
ריש כבוד, אני רוצה לומר לך דבר אחד. אנחנו ממאמרי חז"ל מבינים חלק. מה הפירוש? תמיד חז"ל נותנים בחינה מסוימת. הם לא נותנים תמונה שלמה. אלא תמיד יש בחינה מסוימת, יש בזה דבר שעולה על כולם. זה כלל א' בית של, של מי שניגש למאמרי חז"ל. אם אתה לא תקבל, לא תבין את הדבר הזה שחז"ל, זהו מאמרל מלמד אותנו. שתמיד חז"ל מדברים מבחינות מסוימות, אז אנחנו נגיע למין לכאוס. אותו דבר, תגיד, פעם תורק נגד כולם. שכולה מצוות ציצית נגד כל התרי"ג מצוות. או שכולה ארץ ישראל נגד כל המצוות. טוב, אז אדם יגיד, היא ככה? למה לי כל המצוות? אני אקיים ציצית. ויש ציצית, פתרתי את כל הבעיות. אז כשחז"ל רוצים לומר, אומרים דבר כזה, מבחינה מסוימת יש לזה איזה משקל כמו כל המצוות. אותו דבר, אנחנו לא יודעים מה הכוונה כשאומרים תלמוד תורה נגד כולם, הכוונה. כלומר, יש בחינה מסוימת שדבר הזה עולה עליך. והם לא ידעו טעמם כבר. ישראל לא ידעו טעמם. למה המצוות האלה, המיוחדות לישראל, המצוות אלוקיות, הן פועלות את הדבר הזה. כמו שלא נודע להם איך קרה הדבר, כי שכן בתוכם כבוד השם, ואיך הייתה איש השם אוכל את קורבנותיהם. איך אך השם הוא דבר השם, ואיך אירה להם כל אשר אלה מהם מן הדברים אשר השכל היה מסרב, להודות במיטותם לולי ראות העין והממד אשר אין להכחישם. על זה כי יוצא בזה נאמר להם, מה השם דרש ממך, עולותיכם, שפו על זיוויכם, ועוד אמירות הדומות להם. אולם איך יתכן הדבר, כי להסתפק אדם הישראלי, לעשות משפט ואהבת חסד, ובזו מצוות מילה ושבת מצוות הפסח, ושאר המצוות יגיל את הישרימות. איך ייתכן שאדם יסתפק רק במצוות שבין אדם לחברו, רק במצוות השכליות? אבל הטיעון הזה, זה טיעון ששמענו בתקופת השכלה, לפעמים גם היום. יש לי, אני נכנסתי פעם הרבה שנים לדובר צה"ל, היה בשעתו, אומר לי, רב עמיתה, יש חסק עם אפיקורס. אני אפיקורס, כך אומר. מה אתה אפיקורס? אומר, אני ממש אפיקורס, אני לא עם הארץ, אומר, אני אפיקורס. עוד בא עוד מאירופה. אחר כך, תוך כדי כך אומר, אומר, תראה, אני לא מפקד מבית דין של מר, מה יעשו? הרי אומר, כל המצוות שיש בתורה הזה, נדיך קרא לזה, צ'צ'ה, אני לא יודע איזה מין ביטוי. העיקר זה המצוות המוסריות, הרי כל זה רק אמצעי. מבחינה הזאת אני בסדר, אז מה יעשו לי כבר בשמה? זה האפיקורס שלך, ככה, זה האפיקורס, מפחד בית דין של מר, ומכין כבר תירוץ. טוב. בכל אופן, זה טענת המזכירים הייתה גם כן. מה זה העיקר זה? כל התורה בשביל זה רק להזיק, להגיע למצוות המוסריות, צריך להיות כל האמצעים בשביל, אתה יודע, להזיק את המורה. וזה אומר, וזה לא ככה. עכשיו נאמר, אם כן, על פי זה אנחנו יכולים גם להבין מה שאומר הראש. כשהראש אומר, הקדוש הוא חפץ יותר במצוות שבין אדם שגם טוב לבריות, מה שמצוות בין אדם וקום, לא משום שזה יש חשיבות יותר, כי זה האלף בית, זה היסוד, ועל זה אפשר לבנות קומה. אז כאשר השאלה אם לבנות קומה באוויר, או לבנות את המסע, אז ודאי אמת, קודם תבנה את המסע. אבל הוא לא דן בשאלה הזאת מה היחד. לא כולם מסכימים עם רב יהודה הלוי שאלה מצוות הן הדמה על המצוות הלוקיות, יש כאילו משהו. אי אפשר לעשות ההבחנה הזאת, אם אנחנו יודעים. בני אדם בדרך כלל מחפשים תמיד את המצוות המזלזלים במצוות שבין אדם לחברו. זה מבחינה מסוימת יותר קשה, מכסים את המצוות שלו. של הדשבין. כמה שיותר קשה לעשות אותם. אני הזכרתי לכם על מישהו, רק לפני כמה שבועות, אשתי סיפרה לי, נמרד מהמורה שלה, נחמה לייבוביץ', שלמדה שם לפני הרבה שנים, הייתה מורה שלה. היא אמרה פעם, אמרתי לה איך זה שכך הרבה שנים, ידעתי אמרה כזאת, אף פעם לא סיפרת לי. היא אמרה ככה, מדברים שחשוב לדעת את טעמי המצוות, לדעת, לא יש שתי מצוות, אחת מובנת לכולם, אחת בלתי מובנת לחלוטין, אם סיפרתי לכם. מצווה המובנת לכל זה איסור חילול, והמצווה בלתי מובנת לאף אחד זה בשר וחלב. נו, איך מקפידים על בשר וחלב? בשר וחלב מדי פעם יש שאלות, קרה משהו אינטרם. עוד רכילות לא באים לשאול את הרב, הרב מותר להגיד את זה, אולי משהו להם זה איזה בקיפים. אבל בכל אופן שאנחנו לדעת מה, יש כאלה אומרים אנחנו לא יכולים לתת לסווי, מה הקדמה למה. אבל זה חלק מתפיסתו של, של רבי דלי. אמר הכוזרי, החיים לפי הקדמותיך לא יתכן כדבר הזה. נכון, לפי תפיסתך, שאמרת שהמטרה היא להגיע לעניין האלוקי, אי אפשר להסתפק רק באותם המצוות השכלית. רק לדעת הפילוסופים יכול אדם להיות חסיד בלי הכרעה בשאלה איך יתקרב לאלוה. בדרך היהדות, או בדרך הנצרות, או בדרך דת אחרת, או דת שיבדל עצמם. הפילוסוף אמר, זה לא חשוב, מאיזה דת שאתה בוחר, העיקר זוך הלב והיושב. מרח בזה אנו שווים אל סברות השכל, אל הקש ולהתחכמות. לפי דרך זה הרי משתדל כל אדם להמציא תורה לפי מה שהוליכו אל הקשו, זה נמנעו. אילו הקדוש מסיר לבני אדם את ההכרעה, איך להגיע אליו להתברר, אז כל אחד מוצא לו פטנטים חדשים. זה ודאי אבסורד. עכשיו אומר כמה דברים יסודיים, באופן כללי. התורה האלוקית לא הבידתנו בסיגופים. התורה לא דורשת מאיתנו סיגופים, צומות וכו'. כי אם לימדתנו את המידה הנכונה, בצוותה עלינו לתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף, החלק המגיע לו בצדק, בלי שנבקר את הכוח אחד על פני אחרים. כי העדפת הכוח אחד מביאה לזכור אחר. הקדוש ברוך הוא נותן תורה כזאת שיש בה לא מדכאים שום כוח מכוחות הנפש של אדם, אלא מגיעים לידי איזון, לא קיפוח. כי אדם הנוטה לצד כוח התאווה, נחלש בו כוח המחשבה, אדם שנוטה לתאווה, אז הצד האינטלקטואלי שלו נפגם. ולהפך, אדם שיותר באינטלקטואלי, אז מאבד את העניין בגוף. וכן, כל הנוטה לצד הניצוח, נחלש בצד אחר, מי שיש בו היצר העני, התוקפנות, אז על חשבון משהו אחר, אם כן. אורך הצום אינו אופי עבודת, אינו איפה עבודת אלוקים אצל אדם אשר תאוותיו מועטות וגופו חלש. צום כשלעצמו איננו אידיאל. אדם אשר לא זקוק לזה, תאוותיו מועטות וגופו חלש, להפך. אדם כזה צריך לחזק את גופו למען ישול איתנו. ואותו דבר, הזלזול ברכוש בכסף, מיעוט רכישת קניינים אינה עבודת אלוקים אצל מי שהרכישה מזדמנת לו בלא יגיעה ואינה מבטל אותו מלימוד החוכמה מן המעשה הטוב. להיות עשיר זה לא עוול, השאלה באיזה דרך, באיזה מחיר. כלומר, רכישת קניינים, מיעוט רכישת קניינים, הזלזול ברכוש זה לא עבודת אלוקים, אם זה לא קשור במחיר קשה. ובייחוד אם אדם זה מטופל בבנים ומדעתו לא צינו מנו לשם שמיים, להפך, ליש כזה ריבוי הרכי שנה יותר, אדם כזה לא יותר, מצווה שידאג לקיום ולפרנסה. כללו של דבר. שלושה הם יסודות עבודת אלוה על פי תורתנו. עבודת אלוקים מתבססת על שלושה יסודות. היראה, האהבה והשמחה. החידוש אצלו שמוסיף גם שמחה, שהיא קרובה לאהבה. התקרב אליך בכל אחת מאלה. ואכן, בקנייתך במיתנית לא תקרב אל אלוה יותר מאשר בשמחתך בשבתות ימים טובים, אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה וכוונה. אל תחשוב זה דבר יותר גדול, עשית מסע יותר גדול בצום, מאשר אתה אוכל צום בשבת. אם אתה עושה הכל בכוונה. כי כשם שתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, כך שמחה בדבר אלוה ובמצוותו צריכה מחשבה וכוונה. למען תשמח במצווה עצמה, מתוך עבדך למצווה עליה, ותכיר מעמוד היטיב לך מה. אם תוכל, תרגיש תחושת שמחה במצווה, בקדום לך מצווה אותה. תרגיש עצמך כאילו אתה אורח בשולחנו של הקדוש ברוך הוא. שולחן השם, אתה אוכל משולחן גבוה. כאילו באת לביתו קרוע לשולחנו מהנמל. ותן שבח על כך בפיך בלבך. עכשיו אומר, זה אני חושב הביט. פעם היחידה שבספרות העתיקה אנחנו מוצאים ביטוי כזה בקשר לריקוד. ואם תעלה על עיזותך במצוות אל מדרגת הזמר והריקוד, אתה כל כך תשמח במצווה שאתה תרגיש צורך לשיר ולרקוד, יהיה לך גם אלה עבודת אלוהים, ואף על ידם תדבר בעניין אלוהים. גם כמדרגה בעבודת השם, במדרגה גבוהה. כמובן החסידות נתפסה מאוד למשפט הזה. ועוד המתנגדים דחו את זה, זה מדרגה גבוהה מאוד, זה לא בשבילי. אבל היום כבר זה... הקו החסידי של שמחה התפשט למדי. אני כשלמדתי בישיבה, בישיבת חברון, אני זוכר שבליל שבת השירה הייתה יותר מדי חזקה, אז בא השליח מראש הישיבה, שקט, שקט, מה קרה? מה אין? היה לא יחסיד. אך גם דברים אלה לא מסרת תורתנו בידי איש ואיש. גם את הדברים הללו, איך לאהבות הקדושה, פעם מתוך יראה, פעם מתוך אהבה, פעם מתוך שמחה, לא מסרם ביד איש ואיש, כי נקבע שיעור כולם. כי אין זה ביכולת אדם לתקן תקנות לכל אחד מכוחות הנפש והגוף כראוי. כמה פסיביות דרושה לאדם, כמה אקטיביות, כמה שמחה, כמה ימי שמחה. אתה לא יכול כל החיים להיות כל ימים כחגים. אמנם הברסלברים אומרים שיש ערך לשמחה כשל עצמה, ללא כל מטרה. הרבי ציווה לשמוח, ככה שאני נכון, הרבי ציווה להיות שמח או משהו כזה. ואם הם רואים שאחד עצוב, אז מוצאים לו לשון, העיקר להצחיק אותו. העיקר להיות שמח. יש לזה ערך מבחינה פסיכולוגית, כי אדם עצוב, אדם, אז הוא לא יוצר, אז הוא לא פורה, אז הוא עצור. יש ערך לך למצב רוח טוב, אבל אם הייתם פעם בברסלב, אחרי כל תפילה, אחרי מנחה, אחרי מערב, אחרי שחרית, רוקדים, מה שלא יהיה. אבל כשהייתי בצפת, נכנסתי לבית מדרש, הייתי שם לא רחוק מבית מדרש, הלכתי למנחה מערב, אני עד פעם, איך אני מגיע לברסלב? בצפת נכנסתי, אחרי מנחה רוקדים. מה קרה? משהו? מה קרה? יום יום עושה. כי אין זה ביכולת אדם לתקן תקנות לכל אחד מכוחות הנפש הגוף. איך להגיע לאיזון כראוי לו? לקבוע שיעור המנוחה והעבודה ראוי לנו, וכן לקבוע שיעור מה שתוציא הארץ בתנובתה, עד שתזקק לשביתה, בשמיטה ויובל. ועד ששרפשים ממנו את המסיר וכדומה, אדם לא מסוגל לקבוע. מה, עד כמה ניתן לנצל את האדמה? ומה כמה צריכים לתת לו מנוחה, ואיך לאפשר בזה שהעם לא יתרושש. מה ניתן, כמה ימי שביתה אפשר לרשות, כמה שביתות של לא אחת לשבע שנים ופלוס אחת לחמישים שנה. אל כן כבר לו עצמו שביתת השבת ושביתת המועדים ושביתת הארץ. בכל אופן, לפני, בימים ההם, אפילו בימי הביניים, היו הטענות, אני מדבר גם, נדמה לי גם אצל פילון, זה כתוב. הטענות של הגויים נגד ישראל היה שהם עצלנים, מה זה? כל שבוע, יום שלם לשבות, מה זה? אחר כך סוציאליסטים למדו מהיהדות את היסוד הזה. היום כבר הפך להיות בעיה, אחת הבעיות המרכזיות של התרבות, היום באנושות, מה עושים עם עוד זמן? פתאום רואים שזה הופך את כלליו, אין פתרון, לא יודעים. המדע מתקדם, ופחות ופחות דרושה עבודת אדם. היום אפשר, מה שפעם עשו אלפי פעלים, היום עושים כמה מכונות, צריכים רק להסתכל, לפקח עליהם. ונשאר עוד זמן, אז ממציאים הובים ועוד הובים ובידורים ו... אז זו בעיה. לא יודעים מה לעשות. שיעמום מביא לידי זימה, בטלה מביא לשיעמום, שם זה זה. וכללה, פתאום מתברר שזה כללה, פתאום מתברר שהקדוש ברוך הוא משמר לאדם, קיץ וחורף לא ישבוטו, וזה, שיצטרכו לעבוד זה. יש מצב כזה שאדם זקוק שיעשו. תכבד עליהם עבודה, אחרת הם מאבדים את הכל. בכל אופן, התורה קבעה כמה זה נורמלי, כמה זה טוב, כמה זה ימי מנוחה, כמה ימי עבודה. על כן כבר לא עצמו שביתת השבת והמועדים ושביתת הארץ. וכל אלה הם זכר ליציאת מצרים וזיכרון למעשה בראשית, כי שני עניינים אלה קשורים זה בזה. מה המאחד את שני הדברים הללו? יציאת מצרים, בריאת עולם, כי שניהם נעשו ברצון אלוהי לבד, לא במקרה ולא בטבע. כאמור, כשאלנה לימים הראשונים, השם העם כל הלימון נסלם. כך, שים לב למשפט הזה, נעשתה שמירת השבת עצמה להודעה בריבונות אלוה, אך כאילו הודעה בשפת המעשה. בעצם שמירת שבת אדם מודה בבריאת עולם. רק הוא מודה לא בפי, מודה במעשה. טוב, זה הרעיון שאתם, הסיפור שלי, מה סיפרת לכם על אומי היש מירב. כלומר, בתת מודע אדם ששומר שבת, הוא מכיר בך, הוא מבטא את אמונת, אפילו לא חושב אותך. אדם המאמין, כי בשבת קלה מעשה בראשית, הודה בבריאת עולם לא ספק. ומודה בבריאת העולם, מודה בבריא עולם ועושה יתברך. לעומת זאת, מי שאינו מאמין בשבת, נופל בספקות הקדמות, אפילו מייחס לקדוש ברוך הוא. אבל השאלה, אם זה נעשה מרצונו החופשי, ברגע שאתה אומר קדמות העולם קדמון, אז אתה הופך את העולם חלק מאלוה. חלק מאלוהים, איפה מסתיים אלוהים, איפה מסתיים מתחילה בריאה. אבל אם זה תמיד קדמון, אתה לא יכול להפריד ביניהם. אז אתה מגיע למסקנה, זה גוף, זה נשמה. בכל אופן. אז ברגע שאתה אומר שהנה העולם נברא וכך וכך, כלומר אתה מנתק את אלוקים מן העולם. אלוקים יש לו קיום עצמי, זה מה שאנחנו אומרים. ככה מתחיל הרמב״ם, שמהיסודות של האמונה, הקדוש ברוך הוא בלתי תלוי בעולם. העולם מותנה בו, אבל הוא בלתי מותנה בעולם. איך אומר הרמב״ם, ככה מתחיל. זה ספר יד חזקה. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמיים וארץ, מה שביניהם, לא נמצאו אל מיטה תמצאו. עכשיו. ואם יעלה לדעת שאינו מצוי, אין דבר אחר יכול למצוא. ואם יעלה לדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי, בלתי תלוי בעולם. עולם תלוי בו, בלעדו אין קיום לעולם, אין עולם. אבל בלי עולם יש קיום לאלוהיו. ולא יבטל הוא לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך אינו צריך להם ולא לאחד מהם. לפי כך אינה מיטתו קמתת אחד. זה על הדרך שלנו. ברגע שאתה אומר שהאלוקים והעולם קשורים זה בזה, זה לא אותה אמונה שלנו. זה לא רק שאלה של הבריאה, אלא זה משהו אחר. אז אלוקים מותנה בעולם. כן, שמירת מצוות שבת מקרבת איפה את האדם אל אלוהה יותר מן התפילות המרובות והנזירות וההסתכלות, יותר מכל אותם דרכי הנזירים בכנסיות.
הוא אמר שהשיעורים נקבו על פי יתרות ברוך הוא.
כן.
עכשיו, כמה זה מוכר מהאדם? כלומר, לגמרי שאדם גם יכול לקבל
את זה. תשמע, הקדוש ברוך הוא נותן לנו גם אינדיקציה. אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע, אז אנחנו רואים כאן, יש לנו כבר איזה כיוונים. על פי כיוונים אנחנו ממשיכים.
יכול להיות שאדם יקבל עצמו שיעור שונה מהשיעור של הקדוש ברוך
הוא? זה לא עושה לפי התורה. לכן התורה קבע לנו מזמן. אבל יש לפעמים כמובן, יש גם עם צורכי יחיד, יש לכם יש אדם, תלוי מצבו, לפעמים יכול להמשיך, יש דברים שיכול להוסיף, יש דברים שלא יכול להוסיף. אז יש דברים של משאב. יש דברים שעושה ונשארים מגד רשות, ויש דברים שיש להם שמידת חסידות. אז יש למשל, אם אתה תוספת שבת, גבול של תוספת שבת, אם תעשה תוספת שבת לפני פלג המנחה, אז לא עשית שום דבר. גם הלכה קובע, עד מתי. אחד יעשה, כמו יש מספרים על חסידים שעשו, שעשו סעודה שלישית וגמרו את זה לפנות בוקר, ואני יודע. אבל דרך עשו את זה ביום ראשון אחר הצהריים, טוב. יש כמובן, צריכים כל דבר לדעת את הגבות. יש דברים שאתה מוסיף עד הרב. תורה אומרת את הכיוון, אחר כך אתה צריך להוסיף.
יכול להיות שאדם יפעל נגד הלכה, בגלל שלא זה יותר טוב כרגע?
זה צריכים לזה. זה אומר הגאון, אומר, בזמן שיהיו נביאים, נביאים אמרו לכל אחד, מה הדרך מלכת שלך בעבודת השם. אז יש לו שם גבולות מסוימים שיכול היה להיות גמיש. אבל היום אומר, אין אנחנו יודעים, אבל כן אי אפשר לזוז אותו בכיהוי זה, מתוך ההלכה. אדם לא יכול לקבוע מה טוב לו, מה לא טוב לו. אדם מלא פריות, לא אובייקטיבי, אפשר אדם. מה שאדם חושב שטוב לו. יש פלוני בישיבה. אני רוצה ללמוד תנ"ך. זה כמה, למה אתה רוצה ללמוד תנ"ך? אני מרגיש שזה בשביל. אני מתחיל לדעות, מה עם גמרא? מתברר שהוא מתוסכל בגמרא. יש לו בעיות. אז פתאום, הנשמה שלו רוצה תנ"ך. בוא, אתה תוכל להתגבר. פתאום תראה, תגיד שאני הנשמה שלו רוצה גמרא. אדם לא קשה לו לשפוט על עצמו, מה טוב לו, מה לא טוב לו. לכן אז היום חסידים אומרים שרבי במקום נביא, כלומר, רבי מנסה לעזור לאדם. זה נכון, בכל אופן אדם מן הצד, שראה את ה... יכול לתת לו יותר כאילו, אדם משוחד מאוד. אם כן, שמירת מצוות שבת מקרבת איפה את האדם אל אלוהה יותר מן התפילות המרובות לנזירות הסתכלות. כי מבחינת תוכנה, מה שקורה, אדם יש לו, הסולם של האדם הוא שונה. אדם רואה עיקר עבודת שמה שקרוי במאמץ, בסיגופים, זה. מה שקורה הולך לו קל, זה קשה מאוד לו, אבל... אדם מחפש את הסבל מבחינה הזאת. זה ראה עבודת אלוקים. שהנה, הוא מתאפי, הוא צם. שאומרים לו, תשמע, כך איזו מנה טובה לכבוד שבת, וזה, זו אותה דרגה כמו צום. זה לא נראה לך. תמיד אדם מעדיף ראת עיקר עבודת השם במה שקראו במאמץ. לא במה שהולך לו כאן. אבל מבחינת התוכן אומר, שבת, מה דורשים לך? אתה לא צריך לעבוד. טוב, בסדר. אסיים בסיפור שקרה לי. לפני הרבה שנים, אחת הבנות שלי למדה בחורב, בבית ספר חורב, ובא המנהל אז, אמר לי, תבוא פעם לפני ראש שנה, תיכנס לאחת הכיתות ותדבר איתה. מה אני מדבר? איך אני אדבר שם על זה, בנות, על זה, כפרן, אין לי איתה, אין לי זה. אין לי, אני לא יודע, אבל תיכנס, תראה, תנסה לדבר. טוב. עשיתי כמצווה, שציגו אותי. נכנסתי לכיתה, אינני יודע איזה כיתה זאת הייתה, זין, וואו, משהו כזה בכל כזה היום בבית ספר המאמין. אני שואל את הבנות, אומרים שקשה להיות יהודי דתי. איפה אתם מרגישות שקשה להיות יהודי דתי? התקלתם במשהו, מה? פתאום מתחשך להם לאכול חזיר, וזה קשה להתאפל, איפה קשה להיות יהודי דתי? טוב, שקט. עד שחת מסביר, מצא, איפה חשבתי לדעתי? לשמור על נטילת ידיים בטיול, זה קשה. צריכים להתאפק עד שמצאים מים, או. עכשיו יש עוד דוגמה. סליקה, עוד משהו. נדמה לי, עוד בת מצא איזה משהו, טריליאלתי. אמרתי, יפה, אני אגיד לך, מוסיף לכם עוד דוגמה. הן יוצאות עכשיו להפסקה, יש קבוצת בנות עומדת, לבת אחת יש לה ככה על הלשון שלה איזו בדיחה שהיא תעמיד אותה במרכז וכלם יצחיקו. רק בת אחת תסמיק ותיפגע בת אחת. ולהתאפק ולא לספר את הבדיחה הזאת, אני חושב שזה מאוד קשה. אז מה הייתה תגובה? הרב, אבל אתה שאלת כשאלת יהודי דתי. מה הקשר מזה לדעת? טוב.